הנושא שלנו היום זה מידת הגאווה. מאז חטא עץ הדעת, שהמהות הפנימית שלו הייתה ערבוב שבין הטוב ובין הרע, החטא עץ הדעת בעצם גרם, רע היה תמיד בעולם. מאז שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה גם טוב וגם רע. חטא עץ הדעת גרם לערבוב בין הטוב ובין הרע, זה היה כל החיסרון. ומאז הסדר הוא זה שלא נמצא אף פעם בעולם טוב נקי ללא רע, ולא נמצא אף פעם רע נקי ללא טוב. מכיוון שכך, גם המידה הזו של הגאווה, שהיא מידה שנתפסת כשלילית ביותר, עד כדי כך שהרמב״ם, הוא רופא הגופות ורופא הנפשות, טוען שכדי להצליח צריך קודם כל לדחות את הגאווה עד הסוף, ורק אחר כך לאזן אותה במידה מסוימת. זאת אומרת, קודם כל לדחות אותה על הסף ב-100%, ורק אחר כך לתת לה קצת מקום כי צריך אותה. אבל יש איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד יסודי בנפש, שבלעדי הגאווה בן אדם לא יכול להתקדם. וכדי להבין את העניין הזה, אנחנו נסביר את ההבדל המהותי שבין אדם למלאך. בקבלה האדם נקרא בשם מהלך, והמלאך נקרא בשם עומד. אז קודם כל זה גם בציור החיצוני שלהם, לאדם יש שני רגליים ולמלאך יש רק רגל אחת. בלשון של הנביא בתנ"ך, ורגליהם רגל ישרה. אין להם את, גם את הכיפוף הזה שיש ברגל לצורך ההליכה, שהברך יכולה להתחלק, וגם כשהמלאך הולך הוא פשוט מנטר, זה תנועה של ניטור. שוב, מלאך זה משהו רוחני, וכדי להסביר מהי המשמעות של הליכה במובן הרוחני, ואחר כך מהו הניטור במובן הרוחני, זה שיעור בפני עצמו. אני רק אומר את המושגים כמו שהם. זה שהמלאך קופץ, מנטר ולא הולך, זה בעצם אומר שהוא לכשעצמו נמצא במקום אחד. הוא דומה למישהו שקיבל איזושהי מתנה, עם המתנה הזאת אתה ממשיך, אבל אתה לא יכול להתקדם ולקבל יותר מהמתנה הזאת שיש לך. למשל, למה הדבר דומה? לסרט וידאו שאתה עצרת אותו, זה התמונה שנעצרה על המסך, זה אתה. המלאך יכול להיות לו תמונה מאוד יפה, מאוד קורנת, מאוד מרשימה, אבל רק דוממת. האדם יכולה להיות לו תמונה של שחור לבן, יכולה להיות לו תמונה לא יפה, אבל זו תמונה חיה. זה ההבדל, היא נעה, זה סרט. וכידוע בעולם, כל המושג של קנאה ושנאה שיש בין הבריות, זה דווקא על אותה נקודה שאין לי ויש לה שני. אני אוכל את עצמי שאני רואה שיש לו משהו שלי אין. גם אצל המלאכים קיימת קנאה. אז תאמרו אתם, במה הקנאה שלהם בנו? ביכולת שלנו ללכת, לעומת היכולת שלהם שהם עומדים במקום אחד. פירוש, המלאכים בשורץ שלהם הם הרבה יותר גבוהים מאיתנו. זאת אומרת, הם קיבלו, בוא נגיד, האדם נניח, יש לו IQ במספר מסוים, והוא יכול להגיע עד רובד מסוים, עד מספר מסוים, זהו. לא יכול האדם לעבור אותו, נגיד. אבל המלאך קיבל, אני לא דייקתי בלשוני, האדם קיבל IQ מסוים, מאוד נמוך נניח, לעומת מלאך, מלאך קיבל פי 1,000 ממנו. אבל המלאך לא יוכל לצעוד צעד אחד ב-IQ שלו יותר ממה שהוא קיבל. ואילו האדם, ב-IQ אפילו הנמוך הזה שהוא קיבל, אבל הוא יוכל לעלות הלאה, יוכל להתקדם הלאה. יכול להיות שבמשך ה-70, 80, 90, 120 שנה שהוא יחיה, הוא אף פעם לא יגיע לעוצמה העליונה של ה-IQ של המלאך. אפילו אם הוא יעמול ויעמול. אבל המלאך מקנה בעצם זה שהחיים של האדם הם לא חיים סטטיים, הם לא חיים שעומדים על מקום אחד. מכיוון שכך, כשאנחנו מדברים על קנאה שמביאה לידי שנאה, שמביאה לידי מעשים מגונים, אז הקנאה של המלאך מביאה אותו להציק לאדם באותה נקודה שהוא מרגיש שיש לאדם יתרון עליו. מי הוא המלאך הזה שמנסה להציק לאדם ולהשפיל אותו? מלאך המוות. השטן, שהוא אחד מהכוכבים הכי גדולים של ראש השנה, והוא אחד זה הסיבה שאנחנו פעם האחרונה בחודש אלול שומעים תקיעת שופר. היום שבת לא תוקעים, וגם יום ראשון ערב ראש השנה אנחנו לא תוקעים, שאנחנו מנסים להטעות אותו, שזה גם נושא לשיחה לא להיום, מנסים להטעות אותו שהוא לא ידע מתי ראש השנה, כאילו הוא לא יכול לראות את הלוח שנה, אבל כדי לבלבל אותו שאנחנו לא הגענו עדיין לראש השנה והוא לא יקטרג. על מה הוא מקטרג בראש השנה? על הזכות שלנו להתקדם, על הזכות שלנו להעלות, על הזכות שלנו להיות שונים. הוא רוצה שאנחנו נהיה סטטים שעומדים במקום אחד. איך הוא עושה את זה? שאם אנחנו נבין איך הוא עושה את זה, זה יוכל מאוד להקל עלינו את החיים. מאוד מאוד קשה להוריד בן אדם שיש לו יכולות. אז איך עושים את זה? מורידים לו את המוטיבציה. הוא לא יכול להילחם איתנו חזיתית, לעצור את ההליכה שלנו, תפוס אותנו בידיים ולא לתת לנו להתקדם. הוא משנה לנו משהו בראש. אתה מטומטם, אתה לא יצלח, את לא תצליחי, לא ילך לך, אין לך שום סיכוי. והנה אני אראה לך דוגמה, הנה עשית את זה ולא הלך לך, ועשית את זה ולא הלך לך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הוא מוכן לעשות סלטות כדי לייבא לך כל מיני תסריטים בראש, שתראה ושתחשוב ודוגמאות וזה. העיקר שהמסקנה שלך תהיה שב ואל תעשה, עדיף. שב בחיבוק ידיים, אין לך עתיד, חבל על המאמצים, אין צורך. משום שזה הכוח היחיד שלו להתגבר עליהם. היכולת להתקדם, היכולת שהחיים יהיו מעניינים ולא סטטיים. היכולת שהיום אני ככה ומחר אני ככה, ואני יכול להשתנות, ואני יכול להתהפך, ואני יכול לעלות, ויש לי תקווה, ויש לי, איך אומרים, סיבה למה לקום בבוקר. זה אין לו. זה כמו אדם עשיר, אתה כזה, נולדת, 770 שנה עכשיו אתה תהיה כזה, אין שום דבר חדש. אוכל טוב, כסף, זהב, אין לעמל, אין צורך להתאמץ, אין גם סיפוק בהתאם. השאלה אם אתה רוצה חיים כאלה כל כך הרבה שנים, אז המלאך נמאס לו מהחיים האלה, הוא מוכן לצאת לשדות, לחרוש את השדות, הוא מוכן לעבוד עבודה קשה, אבל שבסופו של דבר הוא ירגיש את התחושה. לא, אני מתכוון העמל. המלאך כשהוא מגיע לשדה, בוא נגיד הוא יצא לשדה, פתאום הוא רק נוגע עם היד והשדה חרושה. נמאס לו מזה כבר. הוא רוצה להרגיש איך שהוא עשה. זה משהו אחר. זה עוצמה מסוג אחר שקיימת דווקא אצל האדם. ולכן הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו צריכים להכיר בעצמנו, אם אנחנו מזהים את זה, אנחנו פותרים לעצמנו המון המון בעיות. תמיד שאנחנו מזהים את הקול הפנימי שקורא לנו ואומר לנו, זה לא ילך לכם. אין לך מצב. אין לך סיכוי, החיים עבודים, אתם יכולים לדעת, אפילו בקטנה, אפילו במשהו מאוד מאוד מסוים, אתם יכולים לדעת בדיוק מי זרה את השתילים האלה בתוך הלב. זה המלאך. מלאך המוות. עכשיו, היופי. אז עכשיו מה אומר הבעל שם טוב, והתחלנו עם הגאווה. אומר הבעל שם טוב, הדבר היחיד שמסוגל נגד הזריקות מוות של השטן, זה רק הגאווה. מהי הגאווה? אני בן אדם, והשורש הרוחני שלי גבוה משלך, ואתה אף פעם לא תוכל להגיע למצב של הליכה, ולי יש עליונות עליך, והעתיד שלי מוצלח משלך, ובכלל אני מוצא בעצמי את המעלות ואת היתרונות, ורק בזה אני מצליח להחזיר שורשים שמתו, שורשים שהוא הצליח להמית, רק באמצעות זה. אז הנה יש לנו את הנקודה הראשונה, שהעניין של הטוב שבגאווה, זה היכולת שלנו להחזיר את עצמנו למצב של מהלך. עכשיו מי שעוסק בטיפול של בני אדם, הוא חייב לדעת שיש לפעמים שלפעמים זה יכול להיות אפילו המצב היותר קשה של האדם שעומד מולך, שלדבר אליו במילים קשות או תוכחות זה כבר לא יעזור. הוא כבר מת. מת, אתה נותן לו דפיקה עם, כמו שאומרים, עם הרגל, אתה דופק. איך אומרים, התעללות בגופה, אתה לא יכול לעשות כלום. הדבר היחיד שיכול להחיות אותו חזרה, זה העניין הזה של הגאווה, העניין הזה של החזרת הגאווה, ולכן באמת הרבי באיגרות קודש כמה וכמה פעמים מייעץ, טפל בבני האדם באמצעות הגאווה. הוא קורא לזה ככה, כדאי היה לנסות להשפיע עליו על ידי הגבעה. הוא נותן תפריט למישהו מסוים, פשוט להגביע אותו, לרומם אותו, להעלות אותו. וכאן הוא מספר סיפור יפה, כידוע סיפור חסידים, על אחד מגדולי חסידי רבנו הזקן, שאמרו עליו שקשה לו לעבור איזה עבירה שתהיה, מפני מידת הגאווה שלו. באומרו לנפשו, וכי אני אחד מגדולי חסידי רבי גדול כל כך, אתפתה להסתת היצר הרע, שעל ידי זה עלול אני לאבד מצבי בתוככי ישראל, ובפרט בתוככי הדת החסידים. כאילו, יש לפעמים שבן אדם חי עם הגאווה, והגאווה הזאת משמרת אותו לא ליפול בפח. זה לא מתאים לי. התנועה של הלא מתאים לי היא תנועה של גאווה. אבל היא הגאווה החיובית שמצליחה להעלות את האדם. משמר אותו. אין מלאך שיכול להציל. מלאך לא משנה מצב סטטי. אם הוא יצליח לשנות מצב סטטי, הוא לא מלאך, הוא רק בן אדם. האדם היקר שהצליח להציל, זה האמת. נוח לנו לזרוק את זה על המלאכים. העיקר לא להרים איזה בן אדם. אנחנו קנאים, שזה אנחנו אומרים שזה מלאך. אז הנקודה הראשונה, החיובית. ומעכשיו, נקודות לא חיוביות. למי יש יותר כוח, ליצר הטוב או ליצר הרע? ליצר הרע יש הרבה מאוד כוח. כוח, אתה רוצה, בא לך משהו, אתה מרגיש שעוד מעט אתה יוצא מדעתך. אתה מרגיש שעוד מעט אתה יוצא מדעתך אם אתה לא ממלא את מבוקשו. יש לו המון כוח. לכן, החסידות אומרת, הכוח של היצר הרע נמצא בסוג מסוים של תאוות. בתאוות האכילה הוא נמצא, בתאוות המין הוא נמצא, ובתאוות נוספות גלויות ומוחשיות. אבל יש ליצר הרע גם כוח, גם סליחה מוח. והמוח שלו הרבה יותר מסוכן מהכוח שלו. יש לו כוח גדול, אבל המוח שלו יותר מסוכן. ומהו המוח שלו? המוח שלו, אומר הרבי הרש"ב בקונדרוס ומעיין, זה שהוא מצליח לקחת בן אדם מעולה, שלם, צדיק, ולהכניס בו גאווה. כשאתה עומד מולי עם כוח, אני מרגיש שאני צריך להתנגד לך. וזה כבר מצב טוב. אבל כשאתה בא מולי ומכניס בי זרעים של גאווה, אתה מרים אותי, אני לא מרגיש שאני צריך להימלט ממישהו. וכיוון שאני לא מרגיש, זוהי נקראת טקטיקה, תחבולה של מוח. כי אני בעצם משחרר את כל החיישנים שלי, ומוכן לקבל את מה שאתה אומר לי. אני שומע אותך ואפילו נהנה ממה שאתה אומר לי. ובעצם במילים האלה של הרוממות הזאת שאתה מרומם אותי, אתה בעצם עכשיו משתיק אותי לאורך זמן. אם אנחנו רוצים להיזכר בעניין, העניין של מלחמת ששת הימים, ומה שאחז אותנו אחרי מלחמת ששת הימים, שהביא להתחמשות צבאות ערב, ללא שאנחנו לקחנו את זה ברצינות, ואחר כך מלחמת יום הכיפורים שבאה בעקבותיה, זה ממש המחשה לעניין. היצר יכול לרומם אותך, הניצחון של המלחמה תבינו טוב הוא אלוקי, אבל התחושה שאתה מקבל כתוצאה מהניצחון הזה, זה כבר תחושת יצר הרע. אתה יכול מתוך זה להבין, כמה אנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ, וכמה כוחנו חזק במוח. אנחנו צריכים מאוד 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 להישאר, מה שנקרא, טריים ומוכנים לכל מצב. ואתה יכול להיכנס לתוך מין בועה כזאת שרק אני יכול. נקודה השנייה, אתם בטח קראתם בהיסטוריה יהודית או בסיפורים, או שמעתם או תשמעו עכשיו, לא משנה, שישנם כמה אסכולות ביהדות איך להילחם ביצר הרע. יש אסכולה שאומרת, תתענה תעניות, אתה הורג אותו. יש אסכולה שאומרת, תתנזר מכל מיני תאוות, תתנזר, כמו אלה שלא היו מתחתנים וכן הלאה, תתנזר. ואילו החסידות טוענת שזה לא הנקודה. תאכל כמה שאתה רוצה ותהנה כמה שאתה רוצה פה, זה בכלל, אתה לא מתחיל בכלל, אתה לא נגעת ביצרה, כי זה חיצוני לחלוטין. הכוח של היצרה הוא חיצוני לחלוטין. השאלה היא, מה אתה מרגיש בלב? אם אתה גאוותן, לא משנה כמה תתענה, ולא משנה כמה תפרוש מתאוות העולם הזה. ואם אתה לא גאוותן, לא משנה כמה תאכל, ולא משנה כמה תהנה. זה פשוט, השני קווים מקבילים, איפה שמים את האצבע על הדבר העיקרי שעליו אנחנו צריכים לעבוד. זה נכון שלא טוב שהבן אדם נמשך אחר תאוות, אבל היסוד להכל הוא לא התאוות. היסוד להכל זה הגאווה. כי היצר רע, המוח שלו זה בגאווה, הכוח שלו זה באוכל ובמין. אבל המוח שלו נמצא בגאווה, ולכן אם אתה הצלחת להתגבר על העניין של של הגאווה, אז בעצם עסקת את הכל. אתה יכול לחיות טוב בעולם הזה, ולכן החסידות כל כולה, מה שהיא מדברת, היא לא מדברת לך שלא תאכל, היא לא מדברת לך שלא תחיה. היא לא אומרת לך אל תהנה, היא אומרת לך אל תהיה גאוותן. על זה היא מדברת, כל החסידות כולה מסתובבת סביב הנושא של הביטול. אתה יכול ללכת עם בגדי זהב ולנסוע במרצדס וזה, ולהיות בן אדם מאוד 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 שפל בעצמו. זה לא, המשחק הוא לא משחק שלא תעלה על הבמה, לא שלא תעשה דברים מחצינים. המשחק הוא, אנחנו רואים את זה בהמשך, שיש לפעמים אנשים שהם מאוד מאוד צנועים כאילו, והם גאוותנים גדולים מאוד. המשחק הוא לא מה אתה עושה ברובד החיצוני, המשחק הוא מה אתה מרגיש, וזה יסוד מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק בכל משנתה של החסידות. ולכן הבעל שם טוב ביטל את התעניות, לכן לא עודדו סיגופים גופניים בחסידות. לא שעודדו את התאוות, אבל לא עודדו את הסיגוף מהתאוות, כי טענו שעיקר הכוח צריך להיות מושקע בתפיסה השכלית של האגו העצמי של האדם. אני אומר קודם כל את הצד השלילי, אחר כך אני אגיד את הצד החיובי. כשאתם נתקלים באדם שהוא גאווה, גאוותן, שוויצר, עוד אני אחלק פרטים בהמשך, אבל קודם כל ברמה העקרונית, אתם יכולים לדעת שכל הדברים הלא טובים קיימים באדם הזה. עוד לפני שזיהיתם את זה בו. הכל. ואם אתם רואים בן אדם, שזה בכלל לא משנה, יכול להיות שהוא סחוף אחרי דברים, מחור לכל מיני דברים לא טובים, אבל היסוד שלו זה יסוד של שפלות וענווה, יש לבן אדם הזה סיכוי וסיכוי גדול להצליח. זהו נקי, אני הכל ממשיך מאותה נקודה ראשונית של החסידות, שהיא טוענת שתעזוב את האוכל עכשיו. אתה יכול לראות בן אדם שזולל, מבסוט מעצמו ושותה ואוכל וזה ונחזה. פיחי, איזה אדם לא מסוגל לאחוז את עצמו, פרסר אומרים ביידיש, כאילו, וזה לא נכון. יכול להיות שהבן אדם הזה הוא מאוד מאוד טוב, יש לו חולשה שהוא אוהב לאכול, אבל זה בכלל לא אומר שהוא באמת נמוך, הוא לא נמוך. ואילו הגאוותן הזה שיכול להיות מאוד מאוד מחופץ, ומאוד מאוד זה וזה, אבל הוא באמת נמצא בדרגות שליליות קשות. הנקודה השלישית זה ברפואה, כמו שהזכרתי קודם, ישנם שני רפואות. יש בכללות, יש רפואה קונבנציונלית שהיא מטפלת בסימפטומים, ויש רפואה אלטרנטיבית שטוענת לפחות שהיא מחפשת את השורשים של הדברים. כשאנחנו רוצים לטפל במהות הפנימית של האדם, אנחנו חייבים, עוד פעם אני מדבר לפי משנתה של תורת החסידות, חסידות חב"ד, אנחנו חייבים לטפל בשורש, ואת חסידות חב"ד טוענת שהשורש לכל התחלואים הרעים זה הגאווה, ולכן זה הדבר הראשון שבו אנחנו נטפל. יש לה כל מיני פטנטים איך לעשות את זה. כל מיני פטנטים. ולפעמים היה מגיע לכל מיני בדיחות אפילו, מצחיקות. חסיד חב"ד יושב באוטובוס ליד אדם ליטאי, והליטאי אומר, בגמרא בתמורה בדף ד', חסיד חב"ד אומר, זה בדף ד', בדף ו'.
לא שהוא באמת יודע שזה בדף ו', סתם. לא נכון, בדף ד'. לא, לא, אתה טועה, זה בדף ו'. מה הוא רוצה? תפסיק, תפסיק לעוף על עצמך. תפסיק לעוף על עצמך. תפסיק להרגיש יותר מדי את ה... שישבו פעם בהתוועדות, שני אנשים מבוגרים, ואחד רצה לטעון איזושהי טענה שהייתה טענה צודקת על מה שקורה כאן במקום הזה. בהתוועדות זה המקום שאמר, אני מגיע לכאן ואני רואה שאין את זה, אני רואה שאין את זה, ואני רואה את זה. אז בא המשפיע ואומר לו, מה קורה פה? אני מגיע לכאן ואני רואה ואני... מי זה אני הזה שרואה את כל הדברים האלה? זו תשובה דמגוגית, ככה זה נשמע. אני מדבר איתך דבר ענייני, ואתה עונה לי דמגוגיה. אבל זה לא דמגוגיה, משום שבאיזה צורה זה יוצא ממך? אם זה יוצא ממך בצורה של אני ראיתי ואני לא הבחנתי ואני קלטתי ואני ואני ואני, זה לא מתקבל, זה לא נתפס, זה לא נדבק לעולם. אז אצל החסידים הרבה הרבה פעמים היו עושים דברים שאתם לא יכולים להבין כאילו בהיגיון הפשוט. לפעמים נשמע מצחיק, יתולי, אבל בתוך התוועדות היו באים ואומרים, טוב, עכשיו בוא נראה אותך עושה סלטה על השולחן. כשהסלטים על השולחן, כן? מה היה הנקודה? אני כל הזמן כל כך מחופץ וכל כך מסודר וכל כך זה סלטה על השולחן, אני עם כל מה שאני כולל. כן, אתה תעשה פה סלטה עכשיו על השולחן, כולם יראו אותך איך שאתה עושה, מי אתה בכלל? כאילו, זה הייתה מין דינמיקה קבוצתית כזאת שניסתה להוריד את האגו הזה המנופח. זה מין שחזור פנימי אישי למצב האמיתי שלך. וזה בעצם מה שאני עושה כזו בדיחה. שהם מספרים שהיה קור גדול מאוד, והייתה ציפור שמרוב קור היא קפאה, היא שכבה קפואה. עבר שם איזשהו שור ברפת, והוא עשה עליה עץ רחב, על הציפור הזאת. כן. ואז היא הפשירה מהקור. מהחום, כאילו, מהחום, מהקור שהיה לה. עבר שם משהו על. והוא שמע פתאום ציוצים, הוא חיפש את הציוץ, הוא רואה דרק וציפור תחתיו. הוא מסתכל. זה אחרי הכל דרק, ואיך הוא מציית. אז הוא שם לב שיש ציפור מלמטה, והוא תפס בפיקחות שלו מה שקרה. אז הוא אמר לה, ציפור, ציפור, נכון שעכשיו חם לך, אבל כשעושים עלייך, אל תבוא לזמן. זה נכון, אבל זה צריך להיות ביכולת. והיכולת הכי גדולה, שגם אחרי ששמעת את זה, אתה מסוגל אחר כך לקום, להכין כוס תה לזה שעשה לך את זה, ולתת לו לשתות. כן. זה חלק מהמערך. לא קרה שום דבר. אתה עדיין נשארת בן אדם גם אחרי שירדו עליך. אתה נשארת בן אדם, לא התעדת. אתה לא שוקולד שנמאס בחום, לא סוכר. אתה בן אדם, יש לך את היכול. אז אמרו עליך. אמרו, אז מה? זאת אומרת, אתה מסוגל להכיל את זה. וזו העבודה הפנימית שהחסידות שמה עליה את הדגש. שכיוון שהגאווה היא שורש מרכזי במידות שבנפש, צריך לדעת לטפל בה טיפול שורש. טיפול שורש כידוע, יש לו כמה שלבים, זה לא בבת אחת. עכשיו, מילה טובה לגאוותן. כשאתה רואה בן אדם שהוא גאוותן, אתה יכול לדעת שיכול להיות פה אדם מהלך רציני. דיברנו בקטע הראשון של המהלך. אדם שהוא בעצם הנבטן, בעצם ללא עבודה, ללא עמל, הוא פשוט מרגיש את עצמו שפל. זה אדם כזה שהוא קרוב למלאך. הוא קרוב למלאך במובן השלילי של העניין. הוא קרוב למלאך, כי אם אתה מאוד מאוד הנבטן, אין לך שום חשק לעשות שום דבר. אין לך אמביציה לזום שום דבר. מהלך זה אחד שמתקדם. החסידות אומרת לבן אדם, אתה צריך להשתמש בכוח הגאווה שלך, אני כן יכול, אני כן יכול להגיע לזה, אני כן אשיג את זה, כדי להיות מהלך. ככל שלבן אדם מרגיש בתוך עצמו שיש לו מחלית של גאווה, יותר מחליות רזרבה יש לו, אז הוא יכול להבין שהוא יכול להיות מהלך ואפילו רץ, ואפילו להשיג בתחרות ריצה, כי הגאווה תיתן לו כוח להתקדם. זה סוג, סוג מסוים, זן. יש כמה זנים, כמו באפרסקים יש כמה זנים, בגאוותנים יש כמה זנים. אתה אומר שכדאי לבן אדם, כדאי לבן אדם להכניס את עצמו. היה פעם שהיו עושים ניתוח באוזן, וניתוח מיוחד שהיה נוגע ליד המוח, היו אומרים שהבן אדם שעובר, עובר את הניתוח הזה, או שהוא נעשה משוגע או שהוא נעשה גאון. כי הניתוח היה משנה משהו שם במוח. אז אתה מציע לכולם לעבור את הניתוח הזה. בתוך זה, כל שנה זה מתלבש במשהו אחר. כשהוא בכיתה א' זה בא בצורה מסוימת, בכיתה ב' בצורה מסוימת, וכשהוא מגיע להיות ראש ממשלה זה בצורה מסוימת. אבל זה לא קורה מאליו וממילא. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה יכול לטפח אותו. זה דבר שהוא, זה המהות האדם. יש לך בן אדם שבמהותו הוא אדם שהוא פחות גאוותן במהותו. אז בדרך כלל אתם תראו שהאנשים הגאוותנים הם האנשים שמגיעים להישגים בעולם. שאלה אם אתה מפנה את הגאווה שלך לאפיקים נכונים, ואז אתה מגיע לאיזשהו הישג. אם לא, אתה סתם שוויצה. רק מכל תוכן. והאמת היא שבאיזשהו מקום הם נעצרים. הם לא מציגים, הם לא מצליחים להגיע לאיזשהו הישג. אנשים שונאים אותם. משנה כן בן אדם שמתחיל לעבוד על עצמו, אז הגאווה אצלו הופכת להיות יותר פנימית. כמו שהסברנו קודם, אני גאה בגלל שאני רוצה להצליח, אני אוריד ראש עכשיו. בגלל שאני רוצה להצליח, בגלל שאני רוצה לעלות למעלה, אני אדבר יפה לאנשים. בגלל שאני רוצה לזה, אני חייב לקבל את ההתחות שמתיחים בי. בגלל. יוצא שבאיזשהו מקום הוא עולה, הוא עולה, הוא לא יורד, הוא מגיע לרמה גבוהה יותר בגלל הגאווה. שיופר בזכות הגאווה. משתמש בה, כן. טוב, נעבור לנקודה. אז מה הייתה הנקודה השלישית? הגאווה היא השורש המרכזי במידות שבנפש. וגם בהכרת הגאווה יש משהו חיובי שצריך לדעת להשתמש בו. נעבור לנקודה הרביעית. שיש אדם שכשהוא עולה לרעיון לרדיו, אתה לא יודע הרי כמה היו צריך משכנע אותו לעניין. לך לא מגלים את זה. יכול להיות שהבן אדם בכלל לא רצה את זה. אשתו שכנע אותו. או שמישהו אמר לו, תשמע, זה יביא תועלת לאנשים. אתה צריך לחשוב על האנושות. והוא נכנע, ואז הוא עולה עם כל הביטחון, ועושה את זה מאוד יפה ומאוד טוב. אבל מה עומד מאחוריו? עומד מאחוריו אדם ענף. אז לא משנה מה הוא אמר, אבל אתה תשים לב שבין המילים שלו הוא לא הרג אף אחד. הוא לא גרם לאף אחד, אלא ההפך. הוא עוד יכול לגרום חשק לאנשים ללמוד את זה, להתקדם בזה ולהתייעל בזה. וזה החיובי. ואילו בן אדם, אני נותן לך טיפ שהוא נמצא מתחת לפני הקרקע. על פני הקרקע, אם אתה היית מכיר את הבן אדם ושומע איך הוא, האם הוא דחף את עצמו, האם הוא הרים טלפון לרדיו, הוא אמר שיש לו משהו מאוד מאוד חשוב להגיד לעם, והם שקלו הרבה פעמים לכאן ולכאן, והחליטו בסוף שכיוון שיש להם זו תוכנית שהתבטלה, אז הם הזמינו אותו, אז אתה יכול להבין שמדובר בגאוותן, אתה לא צריך הרבה בשביל זה. אבל אם את כל זה אתה לא יודע ולא יכול לדעת מה עמד מאחורי הקלעים, אז תקשיב, מה זה עושה לך? אם מה שגורם לך זה הרגשת אפסיות, אחרי שאתה שומע את זה, אתה מרגיש אפס, ולא תחושה של רצון לעשות, ליזום. גם אני יכול לעזור לעולם כמוהו בתחומים שלי. גם אני, כאילו, זה לא גרם לך איזושהי תחושה של, אלא תחושה של נמיכות הרוח, לא כל כך מטפחת את האנשים האלה עם חוש הביקורת המאוד מאוד חד. כי היא אומרת, אם אתה כל כך טוב קולט את זה ואת זה ואת זה ואת זה, סימן שגם אתה היית פושע גם כן, גם אתה מכרת פעם סמים, וגם אתה אחרת איך אתה קולט את זה כל כך מהר. לכן, יכול להיות שבן אדם מסוים, שם בספר הזיכרונות הוא מתאר אדם, כמה שזה ישמע לכם מצחיק, אדם שהיה בעצם ענוותן גדול, אבל הוא היה למדן במשך 50 שנה, הוא ישב 18 שעות על בול עץ ולמד. והוא ידע את כל התורה באותיותיה. ותמיד שהיה נפגש עם אנשים, הוא היה אומר, אני כבר 50 שנה יושב על הבול עץ הזה, ואני כבר יודע את השס ככה וככה, ולמדתי ככה וככה, וניצחתי את הגאונים האלה והאלה. והסיבה האמיתית שהוא עשה את זה לא נבעה מגאווה, אלא בגלל שהוא חשב שהוא רוצה ללמד את הדור הצעיר, כמו שאתה אמרת, לאן בן אדם יכול להגיע, וזה היה כל המטרה שלו. והיה שם טיפוס אחד, שאת המילים האלה לא יכל לסבול. אז אמרו לו שאתה גאוות. אם זה כל כך מציק לך וכל כך מפריע לך. כי לפעמים באמת בן אדם, גם כשאתה רואה אותו קצת מדבר וזה, זה לא נובע אצלו מזה, נובע אצלו, יש לו איזו מטרה, יש לו איזשהו עניין. הוא לא רואה יותר מהעניין מול העיניים שלו. הרבי באחד המכתבים שלו אמר בשם חותנו רעיון יפה. האנשים אומרים שכשאדם כואב לו הראש, סימן שיש לו ראש. אתה מרגיש את הראש שלך. אבל זה עצמו מוכיח שהראש לא עובד תקין עכשיו. כי אם הוא היה עובד תקין, לא היית מרגיש אותו. לא היית חש אותו. למד אז הרבי הקודם חזר על הרעיון הזה, והרבי הסביר את מה שהוא אמר. הוא אומר שהגאווה, אם אתה מתחיל להרגיש את עצמך, אתה מתחיל להרגיש מה שאתה עושה, אתה מתחיל להרגיש כמה שאתה מיוחד, אתה מתחיל להרגיש סימן שאתה חולה. משום שהסדר הרגיל זה שהעשייה שלך כל כך תתמזג עם האישיות שלך ועם מה שאתה צריך לעשות בעולם, שלא יהיה לך בכלל זמן לבדוק איך אני נראה, או איך, או איזה משקל יש למה שאני עושה. במילים אחרות, כשם שכשעבר הוא תקין, הוא לא כואב, כי הכל זורם, אז לא מרגישים שהוא קיים. גם האדם, כשהכל תקין אצלו, הוא לא מרגיש שהוא קיים. אם הוא מרגיש שהוא קיים, והוא מחפש את עצמו, ועד כמה מתייחסים אליי, ועד כמה לא מתייחסים אליי, ועד כמה אני חשוב, ועד כמה אני לא חשוב, סימן שיש פה חולה. מחלת נפש. ואיך מתקנים את המחלת נפש הזה? אומר הרבי, על ידי ניצול הזמן ביתר שאת. אם היה לך זמן לחשוב איך אני נראה פה, איך אני נראה שם, או מה אמרו עליי פה, לא ניצלת את הזמן שלך עד הסוף. וזה באמת חידוש של הרבי בנושא הזה. הרבי מסביר על אחד מהחכמים התלמודיים, רבי יוחנן בן זכאי, שאמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן או הולך לגנום, אני לא יודע. אז כולם שואלים, אבל רבי יוחנן בן זכאי היה בן אדם שכל הזמן למד ולימד והשפיע וימי תלמידים, הוא שינה את העולם. אז איך הוא לא יודע? אז הרבי מסביר תירוץ שאף אחד לא אומר אותו, זה רק הרבי אומר את התירוץ הזה. הוא אומר, הוא אף פעם לא התפנה לבדוק מה הוא עשה. הוא לא היה לו רגע של פנאי, ולכן הוא אמר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. והרבי לומד מזה הוראה אלינו, שגם אנחנו צריכים להיות כאלה. האדם חייב להיות כל הזמן בתנועה של יצירתיות ועשייה ולהתקדם מחיל אל חיל לעוד דבר לעוד דבר, ושלא יהיה לו אפילו את הפנאי להסתרב אחורנית. וואו, איזה גובה, איזה כברת דרך הלכתי. ברור שמבחינה נפשית כשאדם נכנס בדיכאון אנחנו אומרים לו, תסתכל אחורנית, תראה מה עשית כדי שיהיה לך חשק. אבל החסידות שואלת את השאלה העמוקה יותר, איך היה לך זמן להיכנס לדיכאון? זו השאלה שהחסידות שואלת. לא יכול להיות שהאדם שנכנס לדיכאון זה בן אדם שהתחיל להסתכל על עצמו, לפעמים על מטוסים, שמים וידאו כזה, מוצאים אות, ויש וידאו שמסתכל על המטוס כל הזמן תוך כדי הטיסה. מה אתה שמת כזה וידאו על עצמך? איפה היה לך את האפשרות לעשות וידאו כזה על עצמך ולראות איך אתה נראה? אתה היית צריך למצות את הכוחו שלך עד תום, ממש, עד תום.
הייתה פעם ישיבה של אחד מגדולי החסידות, רבי שמואל שמואל מניקלסבורג. זו הייתה ישיבה שלומדים עד מיצוי הכוחות. פעם אחת, כמעט לא ישנו. משהו לפני 300 שנה, זה היה הסטייל שלו. פעם אחת, הוא שלח תלמיד באמצע השיעור, מסר שיעור, אומר, לך תביא לי מהספרייה, את הספר הזה. והתלמיד, כל כך היה עייף, מצאו אותו, שוכב על הרצפה, עם קרית יושן. באמצע הדרך הוא נפל ונרדם, כי הוא לא ישן. אחר כך כשהוא התעורר, הרב טעק עליו. עזוב, זה משל טוב, סיפור אמיתי, אבל משלנו זה משל. הרב אמר לו, תשמע, זה שאתה עייף, אני מבין. זה שנפלת לישון, אני מבין. אבל אם היה לך זמן וכוח עוד לשים קרית את הראש, אז אתה היית בבעיה. ועד כדי כך, כאשר הזמן של האדם מנוצל, אז הוא שוכח מעצמו, שוכח מהגאווה שלו. וזה בעצם התפריט, לכל דור יש תפריט איך להינצל מהגאווה. זה התפריט של הרבי שלנו, איך שהוא נותן לדור שלנו את התפריט. להיות פשוט עסוק בסדר גודל שאין לך אפשרות לחשוב על עצמך כלל. ואז גם ההצלחות של האדם הן הצלחות לא נורמליות, לא נתפסות. ואם תסתכלו טוב, 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 טוב סביבכם, אותם אנשים שבאמת מגיעים להישגים יוצאים מן הכלל, עד שהם מושא לקנאה, זה אנשים שכאלה שלא, בכלל לא שמים לב מה שהם עושים. הם שקועים לגמרי בעשייה, אין להם זמן אפילו למדוד מה הגובה של מה שהם עשו, הם האנשים שמצליחים לסחוף עולם אחריהם. בלי שום, תבדקו, תראו. במשך דורות, טיפוסים, דמויות, גם של יהודים וגם להבדיל של לא יהודים. זה כלל לא יוצא מן הכלל. ברגע שהאדם יוצא מעצמו, אור האינסוף נכנס בתוכו. ברגע שהאדם שוכח מעצמו, שכחתם פעם מעצמכם? הרגשתם פעם את התחושה הנפלאה הזאת שבן אדם שכח מעצמו? כל הזמן לחשוב על עצמי, כל הזמן, כל הזמן. ברגע ששכחת מעצמך, שכחת ממה שכואב לך, שכחת ממה שאתה שואף אפילו, ככה אתה עסוק במה שאתה צריך לעשות, עד ששכחת, זה השיא. שהאדם בן תמותה יכול לשאוף פה בעולם להגיע למצב כזה. ואז הוא הופך להיות באמת האדם הכי מוצלח שבעולם. מכל הרבה. אז זו הנקודה הרביעית. הרגשת עצמי זה מצב לא תקין. התיקון זה להיות עסוק. נעבור לנקודה חמישית. דיברנו קודם ואני חוזר על זה. יש מאמר ארוך של הרבי הרייט, אמר אותו בשנת תרצ"ט. הוא אומר, ישנם שני סוגי בעלי גאווה, יש גאוותן חיצוני ויש גאוותן פנימי, כך הוא קורא להם. גאוותן חיצוני וגאוותן פנימי. הגאוותן החיצוני, אני חייב להקריא לכם את הלשון שלו. אתם עברית עתיקה, אבל אתם תסתדרו עם זה. יש שהוא בעל גאווה וגס הרוח פשוט, ברמות רוח, בדיבורו, הילוכו ויישובו, ודורש שיקבלו דבריו, ויכבדו בכל ענייני כיבוד והידור, ואומר במפורש כי הכל חייבים בכבודו. הוא מכבד את עצמו, ויקר וחביב בעיני עצמו, להיותו חושב שהוא בעל מעלות גדולות. ויש משהו בעל גאווה וגס רוח פנימי, והיינו, דמחוץ אינו ניכר כלל, דאינו מתגאה, ואינו מדבר במעלות עצמו, גם אם באמת יש בו מעלות, אבל בעומק פנימיות הוא בעל גאווה פנימי, והוא גם מגזם, מגזם זה מגזים, מגזם בינו לבין עצמו במעלות עצמו, הוא מחשיב את עצמו משהו, ויקר וחביב בעיני עצמו מאוד, וסובל הרבה צער ועוגמת נפש, על אשר אין מכבדים ומייקרים אותו כראוי לו, אלא כל זה הוא בהלם ובפנימיות. הוא מסביר באמת הרבי הרייט. החיצוני יקבל זפטות כל החיים שלו. הפנימי הוא יישאר שמן כזה, ואף אחד לא ידע מזה, ואף אחד לא ייתן לו אף פליק על הגאווה שלו. אז הוא מסיים בסוף, אני חושב שכאן הוא בכה כשהוא סיים את זה. הוא כותב, עד שהשם ירחם עליו, כי לא יידח ממנו נידח. זה רחמים גדולים שצריכים פה. לא יידח ממנו נידח, זה כאילו הוא קורא לו קודם כל בעל מום, והוא אומר שהאדם שנמצא במצב הזה, מכיוון שהציבור לא יכול לעזור לו, רק אלוקים יכול לעזור לו. עכשיו, מה הבעיה בעזרה מאלוקים? שאלוקים לא, לא, לא ממהר לתת עזרה. היא לא זמינה. בעולם הזה, עד שאתה זוכה לסיוע מאלוקים, זה יכול להיות נס. נס ממש. ובגלל זה זה קשה. ובגלל זה זה חמור יותר. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו כשאנחנו מסתכלים, באמת, אנחנו רואים, תגידו את האמת, אולי אני אומר עליכם דברים לא נכונים, אבל נראה לי שאנחנו כבני אדם, האדם הגאוותן החיצוני בעינינו הוא יותר בלתי נסבל. ואילו הפנימי, העיקר הוא לא צועק את זה בחוץ, מה אכפת לי מה שהוא חושב לעצמו. והחסידות רואה את זה בדיוק הפוך. לנו, האגו שלנו מתעצבן. מה הוא משמיץ, מקרקר פה על הבמה. תרד מהסטנדר, תרד מהזה, מי אתה בכלל? אפס מופה, סתום את הפה. זה כאילו המילים שעולות לנו בראש, כשאנחנו רואים איזשהו בן אדם שלא נראה לנו שהוא מתאים. שנה אחת, הרבי הריאץ לפני חג הפורים, אמר מאמר, והוא הסביר את עניינו של עמלק, שמוכים אותו לפני פורים, הוא הסביר את עניינו של עמלק על פי הפנימיות. והוא מנה 8 דרגות בעמלק. הוא תיאר 8 טיפוסים שהם דומים לעמלק. ביום ראשון הגיע לרבי הריאץ איזשהו חסיד, נכנס ליחידות, וכנראה שהוא היה חסיד כזה ארמומי, ועם תחלואי נפש, הרבי הריאץ אמר לו, חבל שלא באת לפני שבת, אז הייתי מונה במאמר 9 דרגות בעמלק. אז נסכם, גאווה פנימית, גאווה חיצונית, והפנימית קשה יותר. לפעמים בעצם זה שאנחנו לומדים על זה עוזר לנו להשתחרר מזה, זה חשוב. עכשיו לעבור לנקודה השישית. בנקודה השישית מסתכלים על הגאווה כמשהו בונה, זה קשור למה שדיברנו קודם, אבל תלוי איך היא באה לידי ביטוי, ופה יש איזושהי זווית שלא דיברתי עליה קודם. בפסוק כתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. כל פסוק בתורה יש לו גם את הפשט וגם את הרובד של הסוד. הרבי מסביר את הפסוק הזה ברובד של הסוד. גגיך זה הגאווה שלך. זה החלק הכי גבוה בנפש של האדם. ואתה, האדם, מצווה לעשות מעקה לגאווה. לעשות מעקה לגאווה. מה פירוש? מעקה לגג. בוא ננסה לתרגם. האם אתה צריך לרדת מהגג? לא. אתה תישאר על הגג. זאת אומרת, אתה תישאר בגאווה. רק לגאווה הזאת תעשה מעקה שלא תיפול ממנה. מה הפירוש ליפול ממנה? אז בחסידות יש לזה המחשה. המחשה פשוטה. אני נתקל בבן אדם, זה דוגמה שהרבי נותן, אז אני משתמש בה. אני נתקל באדם שהוא מוכשר יותר ממני. הוא טוב יותר ממני. הוא חכם יותר ממני. וכן הלאה. כל מיני דברים שאני רואה שהוא יותר ממני, ואני פשוט מתחיל לקנות בו. מה קורה לי בנפש? הקנאה היא תולדה של גאווה. למה אתה מקנה בו? מי אתה בכלל שאתה תהיה כמו? לא. זה גאווה. גאווה הולידה את הקנאה. אבל עיקר הבעיה היא מה אני עושה אחר כך. הגאווה הולכת למרבה התדהמה ביחד עם עצלות. אני גם רוצה להרגיש גדול, ואני גם לא רוצה לעשות כלום בשביל זה. כמו שאני, ככה אני. ואז מה שקורה זה שאני מוכרח, מוכרח, מוכרח להתחיל להוריד ולהשפיל את המעלות של הבן אדם הזה בעיני רוחי. לפעמים, במקרים גרועים יותר, אני צריך גם להגיד את זה לאחרים. משום שאני את עצמי לא רוצה להרים. אני לא רוצה לעשות משהו עם עצמי. אני רוצה להישאר מה שאני, לא לעבוד קשה. מצד שני, כואב לי שהוא יותר. אז מה אני יכול לעשות? להנמיך אותו. אז זה נקרא שיש לי גג בלי מעקה, ואני נופל ממנו. אני נופל ואני מתעסק בדברים שליליים, בהנמכה של אחרים. כי ייפול הנופל ממנו. מה זה נקרא שיש לי מעקה לגג? מעקה לגג זה אני נשאר על הגג, יש לי עליונות, אני שם מעקה, אתה רוצה גם? תעבוד, תתייגע, תשתדל, תתאמץ. עכשיו, יש פה, זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש פה את התיאור הראשון של הגאווה, הגאוותן הטבעי. הגאוותן הטבעי הולך ביחד עם עצלות, ויש כאן, זה גאוותן בלי מעקה, ואז הוא נופל. הוא גם לא עושה כלום, וגם מרגיש, נתקלתם טיפוסים כאלה, שהוא מאוד, הוא עצמו, אתה מסתכל עליו, אתה רואה אדם נמוך, ואת כולם הוא משפיע. מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? אבל הוא בעצמו נמוך. זה הבעיה של, כי למה הוא נמוך? כי הוא נפל מהגג. אבל יש אחד שנשאר על הגג. הוא נשאר על הגג. איך הוא נשאר על הגג? כי היה מעקה. מהו המעקה, מסביר הרבי? שהבן אדם ילמד כתוצאה ממה שהוא רואה אצל השני, הוא יחכה את זה, הוא יגיע לאיזה שהם מעלות כתוצאה מזה. אז הגאווה הולידה אצלו משהו חיובי, לזה הוא קורא קנאת סופרים. וביחידות אחת שנכנס אליו בחור, הוא אמר לו את זה בצורה מאוד מאוד מוחשית, מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד חדה. בחור נכנס, אמר שהוא סובל ממידת הגאווה, אז הרבי אמר לו, התיקון שלך זה לבוא ולהגיד, כך הוא אומר לו במפורש, לבוא ולהגיד, אז אני אהיה יותר ממנו, ותלמד יותר ממנו, ותשקיע ותהיה יותר. ברור שזה לא הביטול האידיאלי, אבל לפחות אני משתמש פה בגאווה במבנה חיובי. אני בונה פה משהו חיובי. אני יוצר עם הגאווה משהו טוב. מי שגאוותן, אומרת החסידות, הוא כל הזמן עצוב. בלי שהוא שם לב. וזה ממש מצחיק. עצוב. איך זה מסתדר? אז הרבי הקודם מנתח את זה במאמר משנת תש"י, ממש חד. הוא אומר, הגאוותן, הוא חושב שמה שיש לו, מגיע לו. כי אני... אז אם אתה חושב שמה שיש לך מגיע לך, אתה לא יכול ליהנות באמת ממה שיש לך. טבע, שאתה נהנה מדבר שאתה עמלת עליו, ואתה לא חושב שזה מגיע לך, זה לא פשוט בעיניך. דבר שפשוט בעיניך, אתה לא נהנה ממנו. אז תנאי ראשון, תנאי שני. הגאוותן חושב שעוד הרבה דברים שנמצאים מסביב מגיעים לו. והם לא, אין לו אותם. אז כיוון שכך, הוא עצוב. מגיע לי יותר, ולא נותנים לי. אם אני רוצה לתת לזה המחשה, בחתונה של הרבי, החותנו דיבר שיחה, והוא בשיחה הזאת דיבר בדיוק על הנקודה הזאת. הוא סיפר שבא חסיד אחד גדול לרבי הצמח צדק, ואמר לו, רבי, כולם דורכים עליי בבית הכנסת, כולם מזלזלים בי, כולם מביישים אותי. צמח צדק, שהוא היה בעל רוח הקודש ואומן הנפשות, הסתכל לו בעיניים ואמר לו, תפסיק להתפשט בכל בית הכנסת עד שכל מקום שמישהו רק דורך, הוא דורך עליך. יש לפעמים שכל דבר שמישהו שלא עושה, הוא מפריע לך. למה הוא מפריע לך? כי אתה גאוות. כי אתה נמצא בכל מקום וחושב שהכל מגיע לך והכל שייך לך והכל 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 והכל. עוד דבר שמה מעניין מאוד, שבאותה שיחה הרבי המחסד, הרבי הרייץ מדגיש שאותו אדם לא היה מתפלל כמו שצריך להתפלל בדבקות. אותו חסיד שדרכו עליו בבית הכנסת. הוא לא מתפלל כמו שצריך מפני שיש לנו תורה ויש לנו תפילה. אדם יכול להישאר עם תורה ועם גאווה ביחד. התורה והגאווה יכולים ללכת ביחד. התורה והתפילה לא יכולים ללכת ביחד. למה? משום שהתפילה היא מונוטונית. היא חוזרת על עצמה כל הזמן, יום יום. התפילה זה מין תנועה של ביטול, ריבונו של עולם, תן לי, תזכה אותי וכן הלאה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לאדם. אז לכן גאוותן לא מסתדר עם התפילה. הוא מריץ את התפילה טיק 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 מהר וממשיך הלאה. האדם שהוא עובד על מידת הגאווה שלו, הוא אוהב להתפלל. אז אותו חסיד שהתפשט בכל בית המדרש, זה נבע אצלו מזה שהוא לא היה מתפלל.
אין תפילה לקדוש ברוך הוא. כשאין תפילה יש גאווה. מה המסר שאנחנו לומדים מזה? אם אנחנו מרגישים שזה מפריע לי וזה מפריע לי וזה מפריע לי, אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו לא התפשטנו יותר מדי בכל המקומות. כל אחד יש לו את החלק שלו, את המיוחד שבו, ואין אדם נוגע במה ששמור לחברו. תבדוק טוב האם אתה לא עברת, כמו שאומרים, את הגבול. לאי דורכם. הוא לא מרגיש שהוא כיסה את כל פני הרצפה. לא חש אפילו. אני רוצה לקשר את מה שאנחנו מדברים עכשיו לראש השנה, ואחר כך לפרשת השבוע. בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר את התקיעה, את השברים ואת התרועה. אתם מזהים אותם, כן? התקיעה זה התקיעה הפשוטה. השברים זה שמחולק לשלושה חלקים, והתרועה אחר כך איך אומרים, בקיטועים קטנים יותר. בסדר התקיעות, התקיעות מחולקות ככה. תקיעה, אחריה בא שברים או תרועה או שניהם ביחד, זה הבטן של זה, ובסוף תקיעה. על פי קבלה, התקיעה הראשונה עושה האדם, החלק של הבטן באמצע זה הבקשה שלו, והתקיעה האחרונה זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את בקשתו. יש מה שנקרא תקיעה גדולה, תקיעה ארוכה. תקיעה גדולה תמיד באה בסוף, אחרי הסדר של תרועה. זאת אומרת, אחרי שעושים שלוש פעמים את ה... דרך אגב, כמה פעמים עושים ככה, קטנים כאלה? לכתחילה עושים אותם 9, אבל כמה שיותר, יותר טוב. כמה שאתה מסוגל. יש כאלה שעושים 72. 72 זה כמניין חסד.
אבל הרב פקע בצד שמאל?
אני שמאלי. הפנים נעשות אדומות, זה חלק מהעניין. שברים זה. זה השברים. עכשיו, לכל אחד מהם במבנה הנפש יש משהו. אז על התקיעה לא נדבר כי זה ארוך בשביל עכשיו. אבל השברים זה תנועת נפש שהבן אדם, אוי, אוי, גונח. אבל גונח, שלוש פעמים, גניחה, ממשיך הלאה. התרועה, שזה הקטנים האלה, הם נקראים בקבלה מתי ולא מתי, זה מין שבר כזה גדול שאני לא מסוגל, לא מסוגל להחזיק את עצמי. כמו אדם שכבר בוכה והוא עולה ויורד ברמה כזאת שהוא אומר מילה ומפסיק, אומר מילה ומפסיק, אומר מילה ומפסיק, הוא לא מסוגל לפרוק את הכאב שלו בבת אחת. אז בתנועת הנפש זה שתי סוגים של ביטול. שני סוגים של ביטול. יש ביטול שנקרא חוכמה, אני בטל, אבל אני חושב שאני אוכל להחזיק מעמד בזה. זה השברים. ויש שאני בטל, ואני לא מסוגל להכיל את זה. לגמרי. וזה התרועה. התרועה זה שאני לא מסוגל להכיל את הדבר. לגמרי. אני שבור לחלוטין. זה הולך שהתקיעה היא בכתר, השברים זה בחוכמה, והתרועה זה בבינה. בינה זה הפירוש שאני נכנסתי לבעיה שלי, קלטתי אותה כל כך לפני ולפנים, שאני מבין שאני לא יכול לעמוד בה. עכשיו, ככל שהאדם בטל יותר, התקיעה שתבוא אחר כך היא בחינת ענייני במרחב יודקי, שהשם עונה לי, היא גדולה יותר. אז לכן אחרי כאלה תרועה כזו ארוכה, באה תקיעה גדולה. כי אז הקדוש ברוך אומר, אני עונה לך ועונה לך בגדול. אבל בגלל מה? בגלל שאתה נתת את התחושה שאתה לא יכול יותר בשום פנים ואופן. אז לכן בתפילות אנחנו אומרים, אשרי העם יודעי תרועה. לא יודעי תקיעה ולא יודעי שברים, אלא יודעי תרועה. אנחנו מומחים...
להעמיד את עצמנו במצב של ביטול כזה גדול, שאנחנו לא יכולים יותר, ואז הקדוש ברוך הוא חייב לענות לנו. מצב של אין ברירה, כשהאדם מגיע למצב של אין ברירה, זה עובד. בחירה זה בין שני דברים שווים. בחירה זה לא בין שני דברים שהם אחד, כמו שאומרים, אחד זהב ואחד זפת. בחירה זה בין דברים שהם שווים. החסידות עונה על זה, הרבי באחת השיחות עונה, הוא אומר ככה, אתה חושב שהחיים נראים חיים, והמוות נראה מוות, וזה הטעות של האנשים. החיים נראים מוות, והמוות נראה חיים. ואז כשהאדם בא לבחור, הוא חושב שהוא בוחר בחיים, שהוא בוחר במוות. ולפעמים הוא חושב שהוא בוחר במוות, אבל באמת הוא בחר בחיים. למה? כי כדי שתהיה בחירה חופשית בעולם, הקדוש ברוך הוא יצר שהחיים ייראו לא כל כך, החיים הטובים, החיים האמיתיים, לא ייראו כל כך מושכים, הם לא ייראו כל כך מוצלחים, זה לא נראה ככה על פני השטח. ואילו הרע, המוות וכן הלאה, לפעמים נראה מושך ומבטיח. ומה החוכמה של האדם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממך, או בחרת בחיים, תהיה קצת פנימי, תהיה קצת בטל. מי שבטל מסוגל לראות גם דברים שתחת לפני השטח. אדם שהוא גאוותן זה אדם שהוא חיצוני, זה אדם שהוא שטחי, זה אדם שרואה רק מה שעל פני השטח. אדם שרואה מה שעל פני השטח יבחר במוות בלי לשים לב. אדם שיודע פנימיות מהי, יודע ביטול מהו, הוא מסוגל להסתכל על דבר, הוא רואה, הוא קורא אותו, הוא קורא אותו בעיניים של רנטגן. הוא רואה את מה שמסתתר מאחורי הדבר. וזו עיקר העבודה שלנו בעולם. אני רוצה לספר בזה לסיים. היה צדיק, בעבר היו צדיקים כאלה שהיו אורחים גלות. יוצאים, מסתובב בעולם עם תרמיל פשוט, ללא מעות, ללא מקום לינה בטוח, ללא אוכל, ובונים את ההצלחה שלהם על מה שנקרא בצורה מקרית, חסדי הבריות, הם היו מקבלים הרבה בושות, הם עשו מין התוועדות כזאת במשך שנה, של להוריד את האגו של עצמם, ולחפר על אבונות, וגם לחפר על אבונות של אחרים. אז מעשה באחד מהצדיקים הללו, שהגיע לעיר אחת בלילה קר, כפו, והוא כולו רעב וצמא. הוא רואה את הבית הראשון, וילה מפוארת, מסתכל על הפתח, הוא רואה מזוזה. דופק על הדלת ומבקש מבעל הבית פרוסת לחם. בעל הבית אומר לו, פה זה לא ההקדש המקומי. הקדש זה היה בית תמחוי לעניים. תלך ברחוב השני, השלישי, אומר לו, לאן ללכת? שם את גם תמצא צלחת מרק חמה, וגם לחם, וגם מקום לינה. אז הוא שמע, הסתובב והלך, הלך להקדש המקומי. אחרי שנים, אחרי שהוא גמר את הגלות שלו, הוא התפרסם, אותו הלך עני שיצא לגלות, הוא התפרסם כצדיק שברכותיו נושאות פרי. והמונים, המונים, המונים הלכו אחריו, החסידים שלו קנו לו עגלה עם סוסים, ופעם הוא יצא והגיע לאותה עיר, עם קבוצה מהחסידים, עם מרכבה גדולה ועם סוסים, ועוד פעם, כשהוא הגיע עם עגלה כזאת, אז יצא לקדם את פניו העשיר, שלפני 10 שנים לא רצה לתת לו פרוסת לחם, אחרי לילה של קור, ברעב גדול. והעשיר הזה אמר לו, כבוד הרב, אני מצפה שהרב לא ישנה ממנהג העיר. מנהג העיר שכל הצדיקים והרבנים והחשובים באים ומתחתנים אצלי בבית. יש לי חדר מיוחד עם כל האביזרים שמתאימים, שצריכים לקבלת קהל וזה, תבוא אצלי בבית. אז הרב אמר לו, אני הייתי פה לפני 10 שנים, אני באתי עם נעליים קרועות, עם בטן ריקה, כאדם עני, עם בגדים מטולאים, מוטלאים אומרים, נכון? מוטלאים. ואתה לא רצית לתת לי פרוסת לחם. אני מבין שכנראה לא היה לך, הוא לא בא אליו בטענות, הוא מבין שלא היה לך.
מה קרה היום? היום השתנה רק דבר אחד, באתי עם עגלה ועם סוסים, זה כל ההבדל. אתה יודע מה? את העגלה ואת הסוסים אני שולח אליך, ואני הולך להקדש. אנחנו צריכים להיות חכמים ולשים את ה, כמו שאומרים, את האצבע במקום. לפעמים מה שנראה לנו טוב זה לא יותר מאשר עגלה וסוסים, ומה שנראה לנו לא טוב זה באמת הטוב האמיתי. צריכים להיות קצת יותר ענבים כדי שנוכל לקלוט את הדברים הנסתרים הללו. טוב, אז מה זה גאווה? למדנו היום לפחות על קצה המזלג. אז לכולנו תהיה שנה טובה ומתוקה. ואני אומר עוד הפעם, אנחנו נמצאים עדיין בחודש אלול, המלך עדיין בשדה, יש לנו אפשרות לקבל ממנו מה שאנחנו רוצים. בטעות האנשים חושבים שבראש השנה מתפללים על הדברים הגשמיים שלנו. עכשיו אני אומר לכם שזה לא בראש השנה, זה עכשיו. עכשיו חותמים לנו את כל הדברים הגשמיים, ראש השנה זה כבר עניינים רוחניים. אז אל תפספסו את העיתוי, היום, מחר, יום. זה הזמן לקחת ספר תהילים, להגיד כמה ברקים, לבקש מהקדוש ברוך הוא את מה שבאמת חסר לנו בגשמיות, וגם אם לא מגיע לנו, הוא ישמע, הוא יקבל. אחר כך, בראש השנה, לבקש שנגיע לדרגות גבוהות, של רוחניות, שלא תהיה לנו גאווה, שלא יהיה לנו ישות, שיהיה לנו רוח הקודש, זה בראש השנה. אבל עכשיו, זה שיהיה, כמו שאומרים, כסף בחשבון הבנק, בריאות, אריכות ימי וכן הלאה. זה הזמן לחודש אלול. כדי שהחובות, יש מצווה שנקראת שמיטה, על פי התורה, בסוף השנה השביעית, בדקה האחרונה של השנה, כל חובות שאנשים חייבים לנו, יהודים, הם מתבטלים, זאת אומרת, הם לא חייבים לנו יותר, אבל אנחנו יכולים למסור את החובות האלה לבית הדין, וזה נקרא פרוסבול, ובאמצעות זה אנחנו נוכל לקבוד את החובות גם אחרי שנת השמיטה. זה גם חלק מהעניין, שהשם יעזור שתחלה שנה וקלילותיה, עם האובך הזה אנחנו באמת יכולים ככה להרגיש, ותחל שנה וברכותיה, הרבה הרבה, שהשנה הבאה תהיה הרבה יותר מוצלחת בכל העניינים, בגשמיות ובאופניות.